יאללה.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לנשיא המדינה יצחק הרצוג, שהציע לארח במשכן הנשיא את טקס הזיכרון הממלכתי לחללי השבעה באוקטובר. זה הכי ממלכתי. טקס כזה לא יהפוך לזירת הפגנות פוליטיות, גם לא לאיזו זכיחות חלולה והבטחות רהב, וזה בטח יותר טוב מהפקה של מירי רגב. איש לא ימנע טקסים יישוביים בעוטף, שם יאמרו חברי הקהילות את אשר על ליבם, את כעסם על שהופקרו בידי הצבא ביום ההוא, ובאלה שקדמו לו, יוכלו להטיח אשמה בדרג המדיני לדורותיו. מבחינתי מימי אוסלו וההתנתקות ועד ימינו, שמדיניותו אפשרה את צמיחת מפלצת החמאס, שאימץ את מדיניות ההכלה והקונספציה, אבל טקס ממלכתי אחד צריך להיות. הלוואי שנתניהו ישתמש בסולם הזה שהנשיא הציע לו. הלוואי שיקרא את רחשי לב הציבור שרובו אינו רוצה לראות עוד סרט העמולה מבית ההפקות של רגב. הלוואי שינצל את יום הזיכרון הממלכתי להתנצל. אבל גם אם לא תהיה התנצלות ובקשת סליחה, המדינה תרכין את דגלה והנשיא, ורק הוא, בשם הממלכה, יוכל לדבר. אפשר לקרוא פרק תהילים, להדליק נר, לבכות. יותר מזה אנחנו לא צריכים.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. מודעות ענק יתרו היום את עיתוני הבוקר עם תמונת תקריב די מפחידה של ראש השבק רונן בר והכותרת המהדהדת באדום, רונן בר נכשל בשבעה באוקטובר ומוביל את ישראל לאסון נוסף, על החתום עוצמה יהודית, כלומר בן גביר, השר לביטחון לאומי וחבר הקבינט. אגב, לפני כמה חודשים המפלגה פרסמה מודעות סתנת דומות נגד היועצת המשפטית לממשלה, אבל בואו נתמקד רגע במודעה נגד ראש השבק. רונן אברהם בר התגייס לצהל והיה לוחם וקצין בסיירת מטכ"ל. לאחר שחרורו התגייס לשירות הביטחון הכללי, שם הוא היה לוחם ביחידה המבצעית, כלומר בשפיץ של החוד של הקצה של הלוחמה בטרור. הוביל ופיקד על מבצעים רבים מאוד, פיקד ישירות על הריגתם של האחים הטרוריסטים אבו עדאללה מחברון, מונה לסגן ראש יחידת המבצעים המיוחדים, אחר כך היה מפקד היחידה המבצעית של השבק, ואחר כך ראש אגף המבצעים של השבק, שם הוביל את המבצע להריגתו של רמטכ"ל חמאס אחמד ג'אברי, את המבצע לחיפושים אחר שלושת הנערים החטופים, את לכידת רוצחיהם וכולי וכולי וכולי, והוא שאל המוסד ועשה את תפקידי המטה הנדרשים ומונה לראש השבק. בר לוחם על ביטחוננו מגיל 18, הוא היום בן 58, זה בערך 40 שנה. אני לא אקריא לכם לצורך ההשוואה את קורות חייו של הבריון האלים והכהניסט שמפרסם נגדו מודעות בעיתונים תוך כדי מלחמה, אני רק אציין שאת המודעות הללו אנחנו מממנים, כלומר אוצר המדינה שמתקצב את המפלגות. זה לא עוצמה יהודית, זו בושה יהודית, ישראלית ולאומית. תודה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שבוע טוב.
נו, אולי סוף סוף, אתה כל שבוע אומר את זה וזה לא קורה.
זה איחולים וברכות, ואנחנו מקווים לטוב, אבל אני לא הבנתי...
איחולים כמו חול.
אתה לא חושב שראש השבק צריך להתפטר?
זה לא רלוונטי למודעה.
כלומר, הוא צריך להתפטר, אבל לא בן גביר יגיד לו.
לא, לא, בן גביר לא כותב שהוא צריך להתפטר, הוא כותב מוליך את ישראל לכישלון נוסף, וכוונתו כמובן למכתב שהוא כתב לממשלה על מה שקורה...
הוא לא כותב לו שהוא צריך להתפטר? לא, חשבתי שזה עיקר המודעה. אבל לא, בסדר.
לא, כותב שהוא מוביל את ישראל כשל נוסף. ראש השבק קיבל אחריות מלאה על חלקו של השבק, שהוא לא גדול כמו חלקו של אמן, הוא יותר קטן, הוא, לא, הוא עדיין נוחרית לכשעצמו. אם אתה שואל אותי, לא הרמטכ"ל ולא ראש השבק צריכים להתפטר לפני שראש הממשלה לפחות מכריז על בחירות וועדת חקירה ממלכתית, אבל בגדול...
טוב, זה פוליטיקה, להתפטר. זה לא אחריות ואשמה.
נכון. נכון,
אחריות ואשמה.
אחריות ואשמה אין ויכוח בכלל.
נכון, אז נשארנו עם הבעיה, מי אתה שתגיד?
לא, נשארנו, זה לא מי אתה, אני לא
מאמין. מי אתה בן גביר, כן.
אני, מכיוון שתקרא את המודעה, זה לגמרי על מה שראש השב"כ עכשיו, הרי נתניהו יכול, יגיד בפעם הבאה שזה יקרה, וזה יכול לקרות במקום אחר, לא אמרו לי. אז הנה, הוא אמר לו, אני אומר לך שלא היה דבר כזה, אני כמעט 40 שנה, לא היה דבר כזה שהשירות מרגיש שהוא צריך פשוט בעצם להפסיק את המאבק שלו בטרור היהודי, הוא פשוט לא יכול, זאת אומרת לא נותנים לו כלים ולהפך נותנים להם לגיטימציה, הם משלמים להם כסף, מבקרים אותם עכשיו, יש הידיעה היום בארץ של ג'וש פריינר שביקרו גם את הרוצח של משפחת דוואבשה וכולי וכולי, ולזה לכן הוא כותב לו, אתה מוליך אותנו לכישלון נוסף, כי לשיטת בן גביר הכל הפוך, ולזה התכוונתי בערך.
כן, אבל עדיין, דתי מותר לו...
בשוטר שלך
לא
מזאת אני תומך לגמרי.
כן.
אבל אני אופסימי.
זה היה ממלכתי השוטרה שלי היום.
תשמע, הבעיה היא שבן גביר הוא ראש הממשלה, זאת בעיקר הבעיה. או יתרון, לשיטתך אולי זה יתרון.
לא, זה לא יתרון, אבל אני חושב שזה הפרינציפ של יומרץ רבין, כלומר, שיהיה אגף שמאלי בממשלת רבין, שימשוך אותו שמאלה, זה יומן נתניהו, והם עושים את העבודה שלהם אידיאולוגית.
כן, אתה תניח לראש שב"כ, הוא לא פוליטיקאי, אתה מבזבז כסף של הציבור על מודעות נגד ראש שירות ביטחון במלחמה, נו ברצינות. אבל רגע, נשמע חדשות קודם.
אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. אחרי מתקפת המנע בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה בקריה בתל אביב, זהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון.
מה שהיה היום זה לא סוף פסוק. אנחנו הנחינו את צהל לבצע מתקפת מנע עצימה להסרת האיום. צהל השמיד אלפי רקטות קצרות טווח, והן כולן היו מיועדות לפגוע באזרחינו ובכוחותינו בגליל. בנוסף, צהל יירט את כל הכתבמים שחיזבאללה שיגר למטרה אסטרטגית במרכז הארץ. אנחנו מקים בחיזבאללה במעלומות מחץ מפתיעות. נסראללה בבירות וחמנאי בטהרן. צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם.
יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ ערך סיור בצפון ואמר, הגיע הזמן לפעול ולהשיב את התושבים לבתיהם.
במיוחד חשוב להזכיר היום שמדינת ישראל הייתה צריכה להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם בביטחון עד הראשון לספטמבר. אשר ראינו היום זה מאוחר מדי ועלול להיות מעט מדי. הגיע הזמן לעבור ממשוואות לתוצאות, מתגובה ליוזמה. חייבים לנצל את המהלך היזום להגברת הלחץ גם מדינית וגם צבאית, כדי להרחיק את חיזבאללה ולהחזיר את תושבי הצפון לבתיהם בביטחון.
אחרי הביקורת על מבצע שלום תל אביב, יושב ראש המועצה האזורית מטה אשר ופורום קו אימות משה דודוביץ' קרא לראש הממשלה לפעול אקטיבית ולהחזיר את התושבים.
אדוני ראש הממשלה, דין חניתה ומטולה כדין תל אביב וירושלים. אל נא תחדל את מה שהחלתם בבוקר. אנחנו רוצים את תושבינו כאן ועכשיו בבית. את זה אי אפשר לעשות לא בהסכמים ולא ביצירת מצגי שווא של ירי לעבר לבנון שפוגע בכך וכך משגרים. אנחנו רוצים ביטחון. אנחנו רוצים בראשון בספטמבר את ילדינו במוסדות החינוך. אנחנו חפצי חיים.
בישיבת הממשלה שהתקיימה הבוקר, הרוחות התלהטו בשל חילופי האשמות בין שר הביטחון יואב גלנט לבין השר לביטחון לאומי תמר בן גביר על רקע המתיחות בצפון והמתקפה של יושב ראש עוצמה יהודית נגד ראש השבק רונן בר. שר הביטחון הבהיר כי בכל מקרה בסוף תהיה הסדרה בצפון. השר לביטחון לאומי תקף אותו, אתה פוגע בתושבים. כתבתנו דפנה ליאל מוסרת כי גלנט נזף בבן גביר על כך שהשתמש בכספי ציבור כדי לתקוף את ראש השבק, והוא ישיב, למה אסור לי להטיח בו ביקורת? הממשלה אישרה פה אחד את מינויו של ניצב דניאל לוי לתפקיד מפכ"ל המשטרה. השר בן גביר ברך על מינויו ואמר, דני מגיע עם אג'נדה ציונית ויהודית, והוא יוביל את המשטרה לפי המטרות שהצבתי לו. ידיעה שהעביר כתבנו ברנו תגניה. שיבושים בכביש אחת, רכב נשרף סמוך למחלף מוצא בכיוון ירושלים. צוותי כיבוי הוזנקו לאירוע. בשל כך נרשמו שיבושי תנועה משמעותיים באזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
והתחזית, ירידה נאה של עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב של מנור המבטחים. תתקשרו עכשיו.
כוכבית 9699.
מנור המבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
הורים, תכירו את השיטה החדשנית שלנו ללימוד אנגלית לבני 6 ויותר. Jerusalem Light Talk School. לשיעור ניסיון מתנה, התקשרו כוכבית 2423. אז מניין האנגלית של הילדים שלכם?
שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות 2-3 מעלות יותר ממה שמדדנו בסוף השבוע. עומס החום כבד ברוב האזורים, בים התיכון גלים של 80 סנטימטרים. מחר מזג האוויר ללא שינוי ניכר, החל מיום שלישי נקבל הקלה קטנה בעומס החום, ירידה קלה והדרגתית בטמפרטורות עד לסוף השבוע.
הורים, תכירו את השיטה החדשנית שלנו ללימוד אנגלית לבני 6 ויותר. Jerusalem Light Talk School. לשיעור ניסיון מתנה, התקשרו כוכבית 2423. אז מניין האנגלית של הילדים שלכם?
והתחזית, ירידה נאה של עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב של מנור המבטחים. תתקשרו עכשיו.
כוכבית 9699.
מנור המבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דעד.
כן, אז יש לנו פה תוכנית עמוסה עם אורחים מופיקים, אסף נבו ושרה פלסנר. אחרי השידור שקד וולפין, אבי אשכנזי, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
לפני שתעשה לנו סיכום של לפנות בוקר הדרמטי, זה מאחורינו בשלב הזה? להערכת המעריכים?
כן, אנחנו נקבל את החותמת הסופית בעוד כשעה, כאשר נסראללה יעלה וינאם, ויספר את מה הוא הצליח לעשות ומה הוא נכשל. אני מניח שהוא רק ינסה להתפאר ופחות ינסה להציג את הכישלון שלו, אבל אם אנחנו מסתכלים ככה לתמונה הכוללת, אז אנחנו מבינים שהמטרה המרכזית שהוא רצה להוביל, לפגוע בקריית המודיעין של צה"ל בגלילות, לא צלחה לו, וגם העובדה שהוא רצה לגרום להרבה הרג והרס בגבול הצפון, גם זה כנראה לא צלח לו. ישראל מצידה יכולה לבוא ולסמן כמה אבים בעניין הזה, אחד שהיא יכולה לחדור מודיעינית למערכים של חיזבאללה, שיש לך חיל האוויר שיודע לירץ כוונות כאלה של מסות גדולות של טילים שנורים לעבר ישראל. הרי כל הזמן דיברנו על נחילים של כדבאמים, אם ישראל תתמודד, אם תוכל להתמודד, אז ראינו שאנחנו גם מקסיבים כנראה לעשות את זה בצורה כזו או אחרת, ובהחלט אנחנו יכולים גם להתרשם מהתפקוד של העורף הישראלי, של האזרחים הישראלים שיודעים באמת לקחת אחריות על חייהם ולהתבונן וכך להימנע מפגיעות בעומק העורף.
משום מה נדמה לי שזה פעם ראשונה שאני שומע כתבים צבאיים ופרשנים צבאיים מהזרם המרכזי, גם מערוץ 12 למשל, מותחים ביקורת קשה על דובר צהל ואומרים, אתה מספר לנו יותר ממה שעשינו באמת. לא היה 6,000, ידלין, ראש אמן לשעבר אומר, אם היו 6,000 בכוונות שיגור לישראל, בירות כבר הייתה בוערת. איך אתה מסביר את הפער הזה, את הביקורת על דובר צהל?
מאוד פשוט. תראה, אני לא בא לגונן על דובר צהל, ואני לא הסנגור שלו, אבל מההבנה של התמונה הכוללת, צהל קיבל תא שטח שבו על פי הערכות מתכוון חיזבאללה לבצע ירי מסיבי על ישראל. כשאתה רואה את הקנים שמכוונים לכיוון ישראל, אתה לא בורר באחד לפגוע או בשני לא לפגוע, באחד לירת או בשני לא לירת, ולכן צהל בא והשמיד את כל מה שהיה על הקרקע באותו מערך פריסה של חיזבאללה. במערך הזה היו כ-6,000 טילים על גבי מאות משגרים, כשכל משגר כזה הוא בין תריסר לאולי 14 קנים, אז אתה יכול לעשות את החישוב כמה...
אתה אומר שזה בעצם ההבדל בין הקנים לבין הטילים או הרקטות עצמן, זה כמו כוורת. נכון. בוא נאמר נניח שקיבלנו את זה, זה קצת חלש, אבל בסוף אם מישהו היה משגר לפה 6,000 רקטות בבת אחת, זו מלחמה, זה לא... אבל תגיד, בסוף...
אבל מצד שני, בן, מישהו שפוגע במירון, ומי שפוגע בקצרין, ומי שרוצח 12 ילדים בירי על מגרש כדורגל, גם זה מלחמה, ואנחנו ראינו שהבלגנו את כל הדברים האלה, ואנחנו ממשיכים הלאה, אז אתה יודע, את רף המלחמה, אתה לא איך מסרטיפים אותו, ובאיזה מקום מניחים את הקו הזה.
נכון, השאלה היא רק אם זה, בוא נאמר, אם היו יוצאים לפעולה הזו, אם לא היו מכוונים גם, או הייתה כוונה לשגר נחילי כתבאמים לבסיסי צהל האסטרטגיים, ומכיוון שזה פורסם, נגיד גם אנחנו, בגלילות למשל, או בקריה, או במקומות כאלה, ששם כל החטאה גם הורגת לך איזה 20-30 אזרחים על הדרך.
כן, אתה יודע, רק ביום, בסוף שבוע, היה בגלילות טקס שבו לפי פרסומים היו כמה... אתה יודע, כמה מאות חיילים וקצינים ובכירים, אז אני חושב שאם חיזבאללה באמת היה רוצה לגרום נזק ממש למודיעין הישראלי, הוא היה בוחר את העיתוי בזמן אחר באותו מקום, אבל בזמן אחר אולי, אבל כנראה שהוא עדיף לעשות את זה ביום ראשון בחמש בבוקר, שספק אם גלילות הייתה מלאה באנשי מוסד או ב...
לא, 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 אני התכוונתי להחטאה לא לאנשי מוסד, אלא ל... לאזרחים, הרי כל הבסיסים האלה נמצאים במקומות מוכלסים באזרחים בצורה מאוד 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 צפופה. יש לך רמת שרון, הרצליה, תל אביב וכו' וכו', וזה מה שהיה עלול לדרדר את כולנו בסוף למלחמה ההיא.
כן, אבל אתה יודע, כשמדובר בכתבאמים שהם בדרך כלל, כי משהו שיגר שם זה כתבאמים, וכתבאמים האלה יכול לכוון ולפגוע בצורה נקודתית ישירה, בלי לגרום לנזק המשני של אזרחים, אז אני חושב שנסראללה בקטע הזה חושב היטב מניפה שהוא עושה פעולות, אני חושב שהוא לא רצה להגיע למצב שדרדור כל כך מסיבי, לכן גם הוא בחר את הזמן, את העיתוי, מתוך הנחה גם שישראל תיירת לו חלק מהתוכניות שלו, אבל שתי הזדים כנראה יכולים לסמן לעצמם וי של עשינו, ניצחנו ויכולים לחזור הביתה בשלום.
אז נסראללה מורתע? כלומר, הוא לא רוצה מלחמה?
תסגרו לך את המיקרופון. תודה.
סליחה.
שזה לא יקרה שוב. כן, אבי, אתה יכול לענות לשאלה הפסולה הזו.
אני חושב שהיא לא שאלה פסולה, כי אני חושב שאנחנו מספרים לעצמנו סיפור שהוא כל פעם נרטיב ישראלי, שאנחנו כל הזמן מרגישים, וואו, ניצחנו ואנחנו יכולים להמשיך הלאה. אבל באמת, מחר בבוקר תושבי קריית שמונה, ובית הלל ושאר היישובים זרית ושטולה יקומו עם אותם אזעקות ועם אותם התראות ולא פתרו את הבעיה.
אז זה באמת, זה באמת, אתה שומע את ההתמרמרות ואת המרירות, רק שהתכוונו לראות בתל אביב אתם התעוררתם, זאת התחושה בצפון נדמה לי.
והיא תחושה מוצדקת, אי אפשר לקחת את התחושה הזאת, כי כשהם רואים שמתימן יורים כתבם אחד לתל אביב, כל חיל האוויר עומד על הרגליים וטס 1800 קילומטר כדי להפציץ. וכשרואים, הרי מכירים את היכולות של חיל האוויר, מכירים את היכולות של חיל המודיעין, מכירים את היכולות של צה"ל. והשאלה היא, למה לא מפעילים את זה? והשאלה הזאת היא שאלה מדינית קשה, עם דווח רחב יותר שזה הסתכלות.
טוב.
ואני חושב שזה התשובה בעצם.
אנחנו נדבר עוד מעט עם תושבים ומנהיגים מהצפון. בינתיים תודה אבי אשכנזי, ומי ייתן ולא נצטרך לחזור אליך בתוכנית הזאת. תודה.
תודה לכם, בבקשה.
פרסומת אחת.
חדש במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
ראש העיר נהריה הוא גם אלוף משנה במילואים וקוראים לו רונן מריילי, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
נו, איך אתה מסכם את היום שעבר נהריה?
בסך הכל נהריה עבר בסדר, הרבה מאוד עירותים, פסים מעל הראש, אבל לא הייתה פגיעה בעיר נהריה, אבל מתוח מאוד תחושת הביטחון של התושבים.
וכשחיזבאללה... כשחיזבאללה אומר, זהו זה לעת עתה, מה המשמעות? אתם עדיין בכוננות גבוהה? נרגעתם? מה המשמעות?
אנחנו בשגרה הנוראה הזו מהשבעה באוקטובר לצערי. קשה לחיות ככה, אנחנו עם מגבלות התקהלות של 30 אנשים ועיר של 77,000 תושבים. קו הים שלנו סגור, החופים סגורים, אין תרבות, אין תיירות, אין אירועים. קשה. אבל בפרופורציה מול מה שקרה במדינת ישראל, זאת תקודות, פתושים, מתקצועים, מפונים. אז אתה יודע, כל המדינה באתגר הגדול הזה, גם אנחנו. אבל תושבים כאן בצדק, אנחנו רוצים את הביטחון שלנו, אנחנו רוצים את תחושת הביטחון, אנחנו רוצים להמשיך לשיות. זה מורכב לחיות ככה, והראשון לספטמבר קרב הובא, ואנחנו צריכים לא ללמוד כמו שצריך. אז אפשר להבין את התושבים. התחושות הן תחושות קשות. אנחנו מצפים מהמדינה לפתור אותם בדרך כזו או אחרת. ימצאו את הדרך, אני מבין את האתגר, אני מבין את המורכבות, אני חושב שאני לא מבין את הכל. אבל אנחנו מבינים שזה עניין מורכב, לא רק חיזבאללה, לבנון, או רצועת עזה, או יהודה ושומרון. זה עסק רחב ברמה הלאומית, ברמה של קואליציות בין מדינות, אבל צריך לפתור אותו.
אז השאלה היא אם אנחנו להבנתך ולשיטתך, ואתה ראש עיר שבעצם סירב לפנות את עירו, ונדמה לי שיצא לך טוב עם ההחלטה הלא קלה הזו, האם מה שקרה לפנות בוקר בעצם מקדם אותנו? כי בסוף, אני, ממה שאני מבין, היו לדרג המדיני היו כמה אופציות. הצבא הניח להם את כל הסוגים של האורנים, אורנים קטן, אורנים בינוני, אורנים גדול, ובחרו באורנים הכי קטן. זאת אומרת, להקות את אלה שאמורים לשגר נגדנו בדרום לבנון, לא לשבור את הכללים, ולאפשר לנסראללה להגיב בצורה שגם לא תשבור את הכללים, אבל חזרנו לסקוור וואן, זאת אומרת, אתם בדיוק באותו מצב. השאלה אם זה קידם אותנו, את תושבי הצפון, איזה בסנטימטר ומילימטר לתחושת ביטחון וחזרה לבתים שלהם?
לא, למרות שאני אמרתי דעתי בהקשר הזה, חלק מתושבי הצפון יכולים לחזור לבתיהם, זה עניין של מנהיגות והחלטה. אבל שאלת שאלה מצוינת, זה לא קידם אותנו לשום מקום, אבל אתה יודע, הם עמדו לראות לא יודע כמה, נניח עשרות טילים או מאות טילים, יש כאלה שאומרים מאות טילים. ויצאנו לאיזשהו סוג של, אתה יודע, מכה מקדימה לדבר, להסרת איום, ואני חושב שעשינו בצדק, בשכל, ונכון היה לעשות את זה. אבל בין זה לבין לפתוח מערכה מול לבנון או מול החיזבאללה, מערכה רחבה שיכולה לגור גם את איראן כמובן לתוך התמונה, ואולי את יהודה ושומרון בצורה הרבה יותר מסיבית. אז אני חושב שאתה יודע, במערכת השיקולים, אם אתה יוזם עכשיו מלחמה מול לבנון, אז יש לך בעיה גם מול העולם. עכשיו אני לא מנסה להצדיק אף אחד, אני רק חושב שזה קצת יותר מורכב שזה, ואני הייתי מציע למדינת ישראל לפתור את הבעיה מול לבנון בזמן שהיא תחליט, אם אפשר בהפתעה, את הבעיה הזאת צריך לפתור אחת עוד תמיד, אתה יודע, זה שיש לנו אויבים, אותי זה לא מושתי. יש לנו אויבים, יש לנו אויבים שמוצאים להשפיד אותנו, זה לא כזורים. גם אם עוד 50 שנה, זה מה שאני רוצה לעשות.
אתה קצת נעלם לנו, רונן. אם מבחינת הקו קצת התמסכת. בינתיים אריה ישאל שאלה ותנסה לשפר מיקום אריה.
השאלה היא אם מבחינת תגובה של מדינת ישראל, בשקלול כל הדברים שאמרת, זה לא רק חיזבאללה וזה גם איראן וגם יהודה ושומרון, האם אתה הגעת למסקנה שאין לנו ברירה אלא להתחיל מלחמה עם לבנון, או שאנחנו עוד לא שם?
אני חושב, מלחמה עם לבנון, אנחנו נצטרך לעשות, אני חושב שאנחנו נצטרך לעשות את זה מוקדם ומוכר, אין ברירה, האויב הזה צריך להשמיד. עכשיו אני אומר, אם זאת ההבנה שצריך להשמיד את האויב הזה, צריך לבחור את העיתוי הנכון, את ההבנה. אנחנו ברצועת עזה כבר עשרה.
טוב, אנחנו עם קו לא טוב, עם ראש העיר נהריה.
ככה אי אפשר להתחיל מלחמה.
שלא נדבר על שיחה. תנסו לעשות משהו. וכי אני רוצה לשאול אותו גם על המצב הכלכלי, אתה יודע, יש שם תושבים, הוא דיבר על זה שהחופים סגורים, זה לא רק חופים, יש לי חברים בנהריה, יש לי חברים תיירנים בנהריה, המלונות סגורים, בתי הארחה סגורים, הצימרים סגורים, אני מניח שהמסעדות בהיקף הרבה יותר נמוך, וכל השאר, אתה שומע אותנו יותר טוב, רונן?
אני שומע אתכם מצוין.
רציתי לשאול אותך שאלה מסכמת על מצב הכלכלי של הנהריאנים, של בתי עסק, המלונות, החופים, המסעדות.
עכשיו אני לא שומע אתכם.
לא שומע או כן שומע?
הלו.
שומע?
שומע.
רצינו לשאול על המצב הכלכלי שלכם בעיר, על העסקים, על התיירות, על החופים, אם יש מי שמפצה, אם אתם מחזיקים מעמד.
המצב קשה, התיירות נפגעה פגיעה אנושה, ממש אין כלום. כל מרכב החוף נפגע פגיעה אנושה, כל מה שקשור למסעדות נפגע פגיעה קשה. עסקים במרכז העיר ועסקים חופשיים עובדים הרבה יותר טוב. המדינה מפצה את בעלי עסקים במסלולים שונים, אבל תשמע, זו פגיעה קשה מאוד לעיר שחיה גם מהקיץ, שדה הקיץ בנהריה זה 3-4 חודשים מטורפים של אירועים, של פעילות, של פסטיבלים, של תיירות. הפגיעה היא פגיעה קשה, אבל אני אומר שוב, המדינה שלנו באתגר גדול מאוד, זה בעיה, אבל אנחנו נצא מנה ביחד בעזרת השם וננצח. אני אופטימי שננצח את זה בזמן שלנו, למרות שזה לוקח הרבה זמן, הייתי מצפה באמת שזה יקרה הרבה יותר מהר. אני לפני חצי שנה אמרתי להם שהראשון לספטמבר זה תאריך היעד שחייבים כולם להיות בבתים שלהם. לא קרה, אני לא יודע מה הסיבה המדויקת. אתה יודע, ועכשיו להתארגן, יש לנו עוד שבוע, לראשון ספטמבר, זה לא יהיה נכון לעשות את זה לחוץ, כי צריך להחזיר את האנשים הביתה. זה לא יעזור כבר, זה מאוחר.
אבל בתי הספר בנהריה ממוגנים?
בתי הספר בנהריה יש מקלטים. נהריה עיר שצריכה להגיע למרחב מוגן ב-15 שניות. ברור לכולם שבמתח הראשון, חוץ מממד שהוא בתוך בית, אי אפשר להגיע ב-15 שניות. גם אם אתה יורד מקומה שלישית לקומה הראשונה, אתה לא עושה את זה ב-15 שניות, בטח לא כמות של אנשים. ולכן יש בעיית מיגון קשה. בנהריה כמו בכל אזור הצפון. ומדינת ישראל, בהחלטות של עכשיו, על תוכנית המיגון הצפון, תפתור את זה, אבל תפתור את זה מהר יותר. צריך קצבים אחרים פה. צריך לחזק בכלל את הגליל. אם הגליל יהיה חזק, המדינה תהיה חזקה. ולהפך, כשהגליל חלש, גם הנגב, אז רואים, המדינה חלשה. המדינה השקיעה בעשורים הראשונים שלה בלב האסטרטגי גדר החדר. לצורך העניין זה היה נכון כנראה. אבל אם היא לא תשקיע עכשיו בנגב ובגליל, פשוט להחליט שהעשור הקרוב, זה מה שעושים. וזה עניין של החלטה, זה בכלל הכל פה עניין של מנהיגות. עם כל השיקולים והמורכבויות וקבלת ההחלטות המורכבת, זה עניין של מנהיגות. צריך לקבל פה החלטות קשות לטובת מדינת ישראל, עם ישראל, ולטובת העובדה שאנחנו נצטרך לחיות כאן לנצח. לנו אין ברירה, אין לנו ארץ אחרת.
טוב, שאלה אחרונה, אתה פותח שנת הלימודים כרגיל, ואתה מדבר על 15 שניות, וכולם באים, ולכולם יש פתרון של 15 שניות?
אני פותח שנת לימודים כרגיל, תחת הנחיות פיקוד העורף. פיקוד העורף, בתוך מבנה אפשר ללמוד. אנחנו לימודי שנתיים של קורונה. אני חושב שלא נכון לא להגיע למסגרות, בהנחה ופיקוד העורף מאפשר. אני כמובן לא חורג מהנחיות פיקוד העורף ופיקוד צפון בשום מקרה. אני חושב שאם אפשר ללמוד, צריך ללמוד. אני חושב שלא עושים נכון עכשיו שבונים בתי ספר בעורף, ממש בגבול האחורי של העיר נהריה, זה לא נכון, בונים אותם למפונים, טעות קשה. אני אמרתי דעתי, אני הייתי מחזיר כמה שיותר מהר, הייתי קולט יותר אנשים בערים שיכולות לקלוט, אבל המדינה צריכה להמשיך לחיות, הכלכלה צריכה להמשיך להתפתח, האנשים צריכים לחזור הביתה כמה שיותר מהר, החטופים צריכים לחזור הביתה כמה שיותר מהר, להגביל ולהגביל ולהגביל זה לא הפתרון. אם לא תהיה ברירה ומדינת ישראל תצטרך להבין שכדי לחיות כאן צריך לצאת להתקפה, אז זה יפה שעה אחת קודם שיצאו להתקפה.
אני מוסיף שאלה ברשותך, כי הותר לפרסום עכשיו שמו של חלל צהל, שהודעה נמסרה למשפחתו, סמל ראשון דוד משה בן שטרית, בן 21, מגבע בנימין, לוחם בפלגת 914 זרוע הים, נפל בלחימה בצפון, ואם אני לא טועה,
ממש מול החוף בנהריה.
בדיוק. דבורה שנדמה לי שהמיירט אפילו פגע בה, כי ירו עליה משהו, והוא יורט. כל הרשת נכחה מהצילומים האלה. אתה מכיר את האירוע?
אני מכיר את האירוע. הוא הגיע אלינו, אנחנו חילצנו אותו לבית החולים, יחד עם עוד שני פצועים קל. אירוע קשה לצערנו, כנראה מהמיירט. זה היה מול חופי העיר, תשמע, אתה יודע, במלחמה, לצערי, בחור מקסים, כפי שהבנתי, אני לא מכיר ברמה האישית, אבל לצערנו אנחנו משלמים מחירים מאוד 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 כבדים, זה עוד משפחה, זה עוד משפחה שכולה, זה קשה.
כן, ואתמול היו שלושה שמות, ושלשום, זה כאילו... אפילו התחלנו, אתה יודע, אני לא מסוגל להגיד את זה, התחלנו להתרגל, ואסור שנתרגל לזה, ואנחנו מודים לך על השיחה הלא פשוטה הזו, ראש העיר נהריה רונן מרלי, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם, שבוע טוב.
נרד טיפה, ונגיע לאקו. איתמר סונינו, ממלא מקום ראש העיר אקו, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
גם עליכם עבר לדעתי בוקר אפילו סוער יותר, כי יש שם כל מיני פגיעות באיזה שכונה שלכם, שמעתי הרבה עדויות ברדיו, ספר.
אז כמו שאמרת, באמת התעוררנו לבוקר לא פשוט בכלל. מעל 20 בתים נפגעו, כאשר חלק מהם נפגעו בצורה ממש משמעותית, ופחות מנס, אי אפשר להגדיר זה אלא נס פשוט, מה שקרה לנו. משפחות שאין מה לומר אלא רק להוריד לפניהם את הכובע. הקשבה להנחיות בצורה המיטבית. אין להם ממדים, כל האזור שם אין ממדים, המקלט יחסית רחוק, מדובר בשכונות הוותיקות של אקו, והמשפחות ידעו שהם צריכים להגיע למקום הבטוח ביותר בבית, הכי פחות חשוף, והם הספיקו לעשות את זה בשניות, הגיעו למקום שלהם וככה הם ניצלו. אם היית מגיע, אנחנו נכנסנו לחדרים, זה פשוט לא יומן, מיטות של ילדות קטנות עם מלא סוכיות ואלומיניום והכל מפורק, ופשוט נס בשילוב התנהלות מופתית של התושבים.
ואתם מפנים את המשפחות שבתיהם נפגעו למקומות אחרים? יש לכם פתרונות?
כן.
דיור?
כן, בעצה אחת עם העירייה, אחת בית מלון שנמצא פה באזור, פשוט עירים את הכפפה ומאכלס את החלק מהמשפחות, מי שרצה, לא כולם רצו, בבית המלון שם. בינתיים הצוותים, אני חייב לציין ככה שמשעות הבוקר המוקדמות, מרגע שסיימנו את הערכת המצב הראשונית, צוותי הרשות בראשות ראש העיר, מנכ״ל העירייה אנוכי ועוד צוותי הרווחה, הצוותים החירום, עברנו בית בית, יאמר לזכות גם נציגי מס רכוש הגיעו במהירות, ליווינו את כל המשפחות.
למה בעצם אין כיסוי של כיפת ברזל על אקו?
למיטב הבנתי זה מיירט. מה שהובהר לנו זה רסיסים של מיירט.
אוקיי, אז ענית לי. כי אני שמעתי היום שידור ברדיו, לא ברשת שלנו, אבל ממש מהאזור, וסיפורים מצמררים על משפחות שנכנסו לתוך ארונות, שאין מקלטים, שרצים בהם. אם בנערי יש 15 שניות, כמה יש אצלכם?
קצת יותר, 40 שניות.
בוא, אני ב-40 שניות לא קמה כיסא ויוצא מהחדר.
זה מדהים. אני מסביר לך, תראה, אחת מהנשים שפגשנו, אישה מבוגרת, שנאלצה, אתה יודע, בשארית כוחותיה, בשעות הבוקר המוקדמות עם לחץ אטומי, היא מוסיף לזה גם שהייתה הפסקת חשמל. כאילו, בזמן הטילים היה הפסקת חשמל. והיא צריכה להגיע למרכז הבית, אתה מבין? אין להם ממדים, אין להם ממדים בבתים, אני דבר איתך על שכונות ותיקות. אגב, אני יכול לומר לך דבר יותר חמור, בין הבתים שנפגעו והבניין שנפגע, יש גן ילדים, שגם בו הוא נפגע, נפגע לו בצורה לא פשוטה. מחסן שלם נהרס כליל, בגן ילדים, כלומר, הכל צפוף, ובאמת, אנחנו חוזים פה ממש בנס, אבל אי אפשר לבנות רק על נס. אז במסר למקבל ההחלטות, לראות מה אפשר לעשות, לחזק את נושא המיגון, אין דרך אחרת, אנחנו מתמודדים, כמו שאתה ודאי יודע, וגם שמעתי את ראש עיריית נהריה, אנחנו פותחים את השנת הלימודים שנה, או עוד שבוע ימים, מוסדות הציבור באקו, אני מדבר על בתי הספר, אין להם מיגוניות, אין להם מוגנים, רובם בלי ממדים בכלל, בניינים ישנים, הורים פונים אלינו, אני יכול לראות לך הודעות, איך אני שולח את הילד? אין לי תשובה, אין לי תשובה. צריך לשלוח את הילד, מה לעשות, פיקוד העורף מאשר, אומר שזה אפשרי, לשלוח.
יש תוכניות מיגון לצפון בכותרת. אתה יודע מה המשמעויות של זה לגבי אקו? לא. תמ"א 38, תוספת ממדים חיצוניים, כן. לבתים. מה הכוונה לך?
זה אבל לא ברמה, זה לא ברמה ממשלתית מה שאתה מדבר. זה פתרונות נקודתיים של יזמים, קבלנים, תושבים שבונים, מחזקים את הבניינים. אז בהחלט יש כאלה, אבל זה מעט. בטח לא לכמויות שנדרשות. עכשיו, אף אחד לא מצפה שמדינת ישראל עכשיו תמגן את כל הבניינים בעיר. זה, 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 זה בלתי אפשרי. אבל אולי לחשוב על פתרונות אחרים כדי למנוע את המציאות הבלתי אפשרית שאנחנו חיים בה. תראה, אני רוצה לומר משהו.
כן.
קטונתי, באמת קטונתי לצאת למקבלי ההחלטות, עצות ולאנשי הצבא המדהימים שלנו, אבל אולי לחשוב מחוץ לקופסה, לנסות למנוע את האיום הזה. תראה, אני התחלתי לומר, אני רוצה לרד, אני באמת לומר ששרי הממשלה יצרו קשר, ולמשל שר האנרגיה, אין לנו, אתה קולט, אנחנו עיר של 60 אלף תושבים, וראש העיר אומר לשר האנרגיה, אין לי גנרטור אחד, תוך 3 שעות הגיעו להם 2 גנרטורים. עכשיו, זה מראה מצד אחד יופי של התנדבות, או נקרא לזה קריאה מענה, אבל זה לא מראש. כלומר, לא צריך להגיע למקום הזה, שאנחנו נמצאים ממש בזמן מלחמה. אנחנו במלחמה, אפשר לייפות את זה, אנחנו במלחמה. ברוך השם, אין באקו עבדות בנפש. אבל אקו היא כרגע בחזית, היא נמצאת בחזית עם אוכלוסייה מעורבת, להזכירך, מעורבת, וזה...
מה המצב הזה עושה למתח יהודים ערבים באקוים בכלל?
אני יכול לומר לזכות כל תושבי העיר, באמת בהנהגת ראש העיר, שהוא איש שבא מהשטח, הוא מכיר את כל הנפשות הפועלות.
מי זה ראש העיר, סליחה על השאלה?
קוראים לו עמיחי בן שלוש, ראש עיר צעיר, שהוא בא מהשכונות מצוקה האלה, בדיוק. והוא מכיר את התושבים, ויצרנו פה שיח פתוח, שיח חשוף עם כל השכבות, הסברה, הרגעת הרוחות כל הזמן,
אבל המתח בין יהודים וערבים באקו עולה או, או יורד, כי כולם אומרים אנחנו בסירה אחת?
אני מאמין שכן, אני חושב שאתה צודק. אני חושב ששבעה, השביעי באוקטובר הוכיח גם לתושבי התושבים הערבים בכלל, ובטח באקו, שהאויב האכזרי הזה לא הבדיל כל כך. כלומר, מבחינתו, אמנם אולי מטרת העל שלו זה רצח יהודים, אבל על הדרך הוא גם ירצח מישהו, הוא רואה אותו כחלק מהמדינת ישראל. זה משהו שנראה לי הובהר. בנוסף, העיר אקו באמת, זה לא קלישאה. התושבים פה, הם מחוברים אחד לשני. אז נכון, יש את הקיצוניים.
מה שהיה בשומר חומות אנחנו זוכרים.
נכון, כולנו זוכרים, ואני מכיר אנשים אישית שנפגעו קשה, אבל... זה לא ככה היום, ברוך השם. אני חושב שבאמת יש הבנה, ויאמר לזכות גם המנהיגים הערבים של העיר, וגם כמובן לתושבים עצמם, שרוצים פשוט לחיות. רוצים לחיות. את מה שהם כולם מבקשים זה שיהיה פרנסה, שיהיה לאן לבלות, שיהיה חינוך טוב, שיהיה ביטחון אישי. יש פה באמת, באמת שילוב ידיים שאני לא זוכר כמותו. יאמר לזכות כולם פה, יש פה הבנה. כולנו בסירה אחת.
טוב.
אנחנו, כן.
אנחנו מאחלים לאופטימית הזו להשתלט,
כן, אני לא אופטימית טבעי.
תודה רבה.
תודה. ביי.
אריה, תדע לך שאני קורא פה את הדיווחים, יש הערכה בסבירות גבוהה שהמיירט פשוט החליף את המטרה באמצע התאוצה שלו לעירות, ופשוט פגע בדבורה.
כן, כן, רואים את זה בסרטון, זה מדהים, זה נראה כמו טיל שמכוון ישירות אליה.
נמצאת עכשיו בתיקונים.
ים כל כך גדול, דווקא בדבורה להיכנס.
לא, זה, אתה יודע, הוא נמשך לדבר חם ומהיר, והוא החליף אותה, זה תקלות, והפעם הם עלו גם בחיים של לוחם שלנו, השר עמיחי אליהו, שר מורשת עוצמה יהודית, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, בשורות טובות.
כן, תגיד, קודם כל מבחינת מה שעשינו, אתה והמפלגה שלך חושבים שזה היה במקום, ראוי, פחות מדי, יותר מדי, תושבי הצפון לבתים זה כנראה לא יחזיר, לעומת זאת ראש הממשלה אומר שזה לא סוף פסוק, גם נסראללה אומר שזה לא סוף פסוק, ויש אמירה מעניינת ממש מעכשיו של אלי חמנאי, מנהיג איראן, מלחמה עם האויב לא בהכרח אומרת להחזיק רובה, זה אומר לחשוב נכון, לדבר נכון, לזהות נכון ולפגוע במדויק. הוא בפרסית בעצם אומר, אל תחכו לנו עכשיו, אנחנו לוקחים את הזמן. השאלה היא מה נסראללה לוקח ומה אומרת עוצמה יהודית.
אני חושב שכולם מבינים שאני הייתי אגב בצפון בסוף שבוע האחרון, גם נסעתי לכיוון קריית שמונה וגם שהייתי בצפת, את המטוסים בארבע בבוקר שמענו, את הזקות שמענו גם ביום חמישי ביום, וגם היום בבוקר. בעצם עכשיו אני בדרכי חזרה דרומה. אי אפשר להשאיר את צפת ואת הצפון בלי הגנה. דין צפת כדין תל אביב, דין קריית שמונה כדין תל אביב. ואין דם של מישהו שהוא אדום יותר או סמוק יותר, או התחושה של רבים, כולל האיש שתיקנתי את הפאנצ'ר היום בבוקר, שהדם שלהם מופקר. ולכן אני חושב שאנחנו כולנו צריכים, כולנו מבינים, שאם חשוב לנו, חשובה לנו ירושלים, חשובה לנו מדינת ישראל, חשובה לנו תל אביב, אתה לא מוותר על שום דבר, אתה לא מוותר על שום חלק. כל עוד אנחנו לא הצלחנו להחזיר את ההרתעה המפורסמת שבן גוריון דיבר עליה, שהיא זוג שמנהלת את המערכה, אז אנחנו כנראה נמשיך לחיות בצורה כזו שאנחנו צריכים לפנות רבים מאזרחי ישראל. כמובן שאנחנו כולנו גאים בעריות של חיילי צהל הגיבורים. חושב שצריך לתת להם יותר לפעול, צריך לתת להם יותר להתקדם קדימה על מנת נעצר את ההרתעה הדרושה, ולא להיכנס למצוואות של תגובה מידתית ושל כללי משחק. מה שקורה היום, מה שאנחנו עושים היום, במשך שלושה עשורים, אנחנו כאילו נכנסים לאיזושהי מערכת של כללי משחק. ופה, במקרה הזה, איך כתב חזות, אנחנו ילד הקפות של המזרח התיכון, וכשילד מקבל כפות כל הזמן, אז או שהוא עובר כיתה, ואנחנו אין לנו אפשרות לעבור כיתה, אנחנו זוכרים היה לנו בחוץ לארץ, או שהוא משתולל ומחזיר, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, ולא להחזיר בצורה מידתית, אלא לעצור את הטירוף הזה. זה בני אור מול בני חושך, אנחנו בני האור, וזה צריך להיות ברור לנו. וכל עוד אנחנו משאירים את בני החושך האלה, במחשבה שהם יכולים להשמיד אותנו, אז אנחנו פוגעים פוגעים באור שאנחנו...
השר אליהו, ההוא שאמר לאמא שלו שהוא לא רוצה ללכת לבית ספר, אבל היא אמרה לו, אתה מוכרח, אתה מנהל, אתם בסיטואציה הזאת, אתם המנהלים עכשיו. מי שהחליט על היקף התגובה, שתהיה מאוד מידתית ותסכל באמת יכולת או כוונה לראות הבוקר, זה לא מסכל את הכוונה לראות מחר, ואנחנו עדיין ממתינים למה יעשה לנו חיזבאללה. בסוף יום הלחימה הזה, חזרנו לאותה נקודה, אבל אתם בממשלה, מה ההשפעה שלכם על הדבר הזה?
אז קודם כל, על הקה בחינה, זה מה שאנחנו מלינים, זה שהחיזבאללה עוד מדמיין שהוא יכול, בגלל התנועה המידתית, ובתוך הממשלה, כולם מבינים, זה לא, אין פה דיקטטורה, אין אתם בן אדם אחד, בתוך המשרדים שלנו אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים בכל הכוח, כמובן עם ההגבלות החוקיות שלנו, אבל במשרדים אחרים, במשרד הביטחון, יושב גלנט, כל עוד גלנט נמצא שם, אז גלנט, אנחנו יכולים להפעיל לחץ, יש לנו אחריות עקיפה, זה לא אחריות ישירה, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים את הלחץ. הלחץ לא לצאת מציר פילדלפי, הלחץ להיכנס לרפיח, הלחץ שהיום מפעילה עוצמה יהודית, שמפעילה שר איתמר בן גביר, זה לחץ שהוא מאזן לפחות, אם לא מושך את הספינה ימינה, ובנקודה הזו אנחנו משקיעים את מרב המאמצים שלנו, ולכן זה לא השאלה אם מחר בבוקר אני פורש. ואם אני פורש מחר בבוקר, אז מה, אז אני אשאיר את הלחצים לגופים אחרים? הכל שאלה של איזונים. אנחנו מבינים, לא רק אנחנו מבינים, גם השמאל מבין והעולם מבין, שעוצמה יהודית היום משפיעה. האם היא משפיעה ב-100%? התשובה היא לא. האם היינו רוצים להשפיע יותר? בוודאי, בגלל זה אנחנו מתעקשים ומבקשים שהשר איתמר ייכנס לה, יתבחון, אנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים לה, לקבינט המצומצם, הקטן.
שמה? השר אליהו, אני שמח שאתם בממשלה, ואני יודע, לא, אני מרגיש טוב. אני פשוט שמח שאתם בממשלה, כי אני מתאר לעצמי מה היה קורה אם הייתם באופוזיציה. הרי בתקופה של הממשלה שלפני, איתמר בן גביר מופיע בזירות של פיגועים, והיו פיגועים, וצובח שם על השר האומלל שהגיע גם הוא, על עומר בר לב, והבהרתם פה את הרחובות, ועכשיו אתה מדבר על זה שאתם מפעילים לחץ, וזה יפה. אבל האחריות היא לא עקיפה. בממשלה, האחריות האחריות המיניסטריאלית היא כוללת. אתה אחראי לכל דבר שהממשלה הזו עושה, ואתה יודע את זה. נדמה לי שצבי סוכות או מישהו אחר מהמבנה הכולל של הציונות הדתית אמר את זה. עכשיו זה עלינו, עוד לפני שקרה מה שקרה. ולמשל, זה שיש עשרות אלפים, זה שעזבנו חבל ארץ, אתם מדברים על פילדלפי, אבל אנחנו לא חזרנו עוד לגליל, ואתם חיים עם זה, אתה יודע, והם
מותחים ביקורת. בן, אני חולק עליך. אני קודם כל מסכים להגדרה אחריות כוללת. אני טיפסתי את המילה ברעיון הקודם. איך להסביר למה יש לי אחריות גם על דברים שהם לא בתוך תחום משרדי, ותודה על ההגדרה שחידדת לי. אני בהחלט מרגיש אחריות, ואני לא חי עם זה. ואנחנו מפעילים, אבל שוב, בתוך מכלול של שיקולים, אתה שואל, רגע, האם עכשיו אני צריך לאיים על פירוק הממשלה, או להפך, אני צריך לחזק את הרוח? האם אני צריך, הרי המלחמה בסוף היא מלחמה על הרוח, כולנו מבינים, זה לא? זה לא רק עניין של עליונות טכנולוגית. עליונות טכנולוגית היו לאימפריות במשך כל שנות ההיסטוריה, ובסוף כשנעלמה להם הרוח, כשנעלם להם החיבור והמשמעות של למה הם חיים ולמה הם קיימים בתור קולקטיב, אז הם נעלמו, הם התפוגגו. מה שקרה לנו בשביעי לעשירי זה כישלון הרוח, זה משבר של הרוח, ולכן ניצחו אותנו באותו רגע גם מחבלים עם כפכפים ועם קביים. כי אנחנו, הרוח שלנו הייתה מבולבלת, נקרא לזה ככה.
ועכשיו את הכסף שלכם, לא את הרוח, וגם שלנו, כי זה כספים משלם המיסים, אני מתפרץ כי הולך לגמרי לנו הזמן, אתם בזבזים על מודעות נגד ראש שבק במהלך מלחמה. אתה חושב שזה מעשה ראוי, שר אליהו?
אני חושב שאם דיברת על אחריות, זו אחריות. אחריות שלנו היא לסכן, ואחריות שלנו היא לבוא ולומר, חבר'ה, ממשיכים פה את הקונספציה, ממשיכים פה את אותה תפיסת עולם,
אתה יושב איתו בקבינט, תמתח עליו ביקורת, תדרוש ממנו תשובות. מודעות נגד ראש שירות ביטחון כללי, בן אדם 40 שנה נלחם על החיים שלנו.
ואני אומר לך, אני הייתי גם חייל של ארון חליבה שפרה שבוע שעבר, הוא היה מגד שלי. אני חייב לומר.
בצנחנים?
כן, 202. הוא היה מגד מעולה, אני הייתי מרסשה, הוא היה פרפקציוניסט, הוא לקח אותנו להישגים מאוד גבוהים. ויחד עם זה, עם כל הערכה הגדולה שיש...
אבל אני לא חולק על ביקורת, אני חולק על מודעות בעיתונים עם תמונה של ראש שירות ביטחון כללי. לא, אתה לא כותב שהוא קשה, אתה כותב שהוא מוליך אותנו לכישלון נוסף, שמדובר הרי במכתב שהוא שלח על הטרור היהודי.
מה יקרה אם הוא יוליך אותנו לכישלון נוסף? יש לנו אחריות, אנחנו לא יכולים לגלגל את
בעיתונים לפרסם הודעות נגד בן אדם שהוא לוחם, הוא לא פקיד.
ומנסים בכל הדרכים, אתה מגיע למצב שבו אתה אומר, יש לי אחריות לילדים שלי, לילדים שלך הבן, לנכדים שלך. והאחריות הזו באה ואומרת, אני לא מוכן לגלגל את השקר הזה של אופו לדור הבא. אנחנו צריכים לחתוך אותו. וכשאני בא ואני רואה בן אדם שממשיך באותה תפיסת עולם של גלגול אחריות לדורות הבאים, של שקט מדומה במשך 17 שנה, שהיא מתפוצץ עלינו אחרי זה, בצורה של השמיני לעצרת, השביעי לעשירי. אז אני בא, לא, אני לא מוכן לשקר זה. אני לא מוכן לשקר שוב.
אז הנה, אני רק רוצה להגיד בתגובה לתגובה שלך, זה ששר הפנים משה ארבל, בעקבות נתניהו ששיבח היום גם את השבק על הפעולה בלבנון, סליחה ראש הממשלה, אבל אם זה אותו שירות ביטחון כללי שקיבל הבוקר קמפיין הכפשה אישי ממומן ממפלגה שיושבת כאן סביב שולחן הממשלה, ונתניהו ענה, כל זה מציאות של ניר קוזין, אני מסכים שגם אם רוצים לומר ביקורת יש דרך לומר אותה, מבקש לומר לשרים שלא נמצאים בחדר כי בן גביר יצא לקפה, איזהו גיבור הכובש את ביקורתו, זה יום שהיינו צריכים להיות מאוחדים. טוב, נראה לי שאמרנו הכל. משפט סיום.
תודה רבה.
אני חושב שאנחנו עושים נכון, ועוד כמה שנים אולי גם יבינו למה הביקורת הזאת הייתה מצורכת. אני מקווה שכמה שיותר מהר. כל מקרה, אנחנו גאים בחיילי צה"ל ושמחים בעם הזה. אנחנו ננצח, גם אם זה ייקח קצת זמן.
אנחנו ננצח, תודה רבה.
זה אין ברירה פשוט, תודה. חבר כנסת אלוף מילואים אלעזר שטרן, שלום.
ערב טוב.
שלום גם לכם, ערב טוב.
אז אני מבין שאתם נותנים גיבוי. כאופוזיציה למה שקרה.
כן, ברור.
לא כזה ברור.
שאלה אם זה לא מעט מדי, מאוחר מדי, לא מספיק מדי, או שזה בסדר, מדוד ומידתי.
בוא נשים את הדברים על השולחן. קודם כל, אני חושב שמול כל ההשתלחויות והרמיסות של שרי הממשלה המטרוללת הזאת, את גופי הביטחון שלנו, אז הבוקר הוכח שיש גם יכולת מודיעין גבוהה מאוד וגם יכולת ביצוע גבוהה מאוד. ואני אומר את זה לא בשביל לתת שפחה, אלא כדי שאזרחי מדינת ישראל קצת אוויר, וידעו שלמרות מה שחלק משרי הממשלה מתגוללים על מערכות הביטחון, למרות הכל יש לנו מערכות ביטחון מצוינות, כשלו כבר ברור לכולנו בשביעי באוקטובר, אבל מאז נלחמים כולם ומוכיחים רמות שהעולם יכול רק לקנא בהן. עכשיו אתם שואלים אותי האם כבר אפשר לתת גז ולעשות יותר? אני חושב שזאת שאלה שלשלושתנו לדעתי אין את כל הנתונים בשביל לדעת אם זה נכון בשלב הזה או לא. אני חושב שיש פה משחק אסטרטגי ברמות הרבה יותר גבוהות. אני חושב שעסקת חטופים לצד יחסים ארצות הברית, בריתות חדשות במזרח התיכון, ולאחר מכן לטפל בסוגיה שקוראים לה איראן חיזבאללה, כשאנחנו כולנו מתעסקים רק בדבר הזה, והחברה הישראלית מוכנה לזה הרבה יותר, וצהל מוכן לזה, והמלאים מוכנים לזה, אין לי את כל הנתונים, צריך להגיד לכם את האמת, אבל אני
כן... אוקיי, אז אם ככה, בואו...
בוא על ראשי גופי הביטחון, שהם יודעים מה נכון עכשיו. אני כן, אני עדיין סומך עליהם מאוד. אני מבין שזה ברור לכם שהרבה יותר מאשר על שרי הממשלה מתלענים עליהם.
אפרופו שרי הממשלה, ראית את המודעה שעוצמה יהודית מפרסמת נגד ראש השבק בעיתונים?
אני, תשמעו, התופעה הזאת של עוצמה יהודית יש אחד שהשם בה קוראים בנימין נתניהו. הוא בנה אותם, הוא מפתם אותם, הוא פוחד מהם, ולכן בן גביר עושה מה שהוא רוצה. אבל זה לא בן גביר השם. בן גביר ידענו שהוא ילד שרואה את השבק ואת המשטרה כאויבים שלו. ככה הוא גדל, והוא לא השתנה. אבל יש ראש ממשלה שכבר מזמן היה צריך לעשות לעניין הזה סוף, והוא לא עושה לזה סוף מסיבותיו שלו, שהן ברורות לכולנו.
אולי אתה עושה לעצמך חיים קלים, כי בכל זאת היו המון בני אדם שהצביעו בשבילו, זה לא רק נתניהו.
רבע מיליון אגב.
אני חושב, הרי אני אומר לך, שכמובן שאתה צודק, ומה שצריך לעשות, לבדוק את עצמנו, מי שהצביע לו, מערכות החינוך של מדינת ישראל, המנהיגות של מדינת ישראל, אולי גם אנחנו לא הצלחנו מספיק, גם אני באופן אישי אולי לא הצלחתי מספיק. אני חושב שזה שיש, כמו שאתה אומר, רבע מיליון אנשים שיצביעו לבן אדם שלא שרת בצבא, שפועל נגד מערכות הביטחון, שבתוך מלחמה משקיע כסף ציבורי בלהשמיץ ראש שבק, אחרי שהוא כבר השמיץ כמעט את כל אלופי צהל, אני חושב שבאמת כולנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות קשות, אבל אין לי ספק שזה שראש הממשלה הכניס אותו לממשלה שלו, הוא תרם לזה הרבה מאוד.
אלעזר שטרן, תודה.
תודה רבה.
תודה גם לכם.
נצא לפרסומות, נשאל שאלות קשות, נחזור. רן כוכב, לשעבר דובר צהל, תת-אלוף מילואים, אבל גם מפקד ההגנה האווירית, שלום לך.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
תשמע, תוך כדי התוכנית פה מתברר לאט לאט הפגיעה בדבורה, שהיא פגיעת מיירט שהחליף את המטרה שלו באמצע התעופה. זה מקרה מאוד מאוד נדיר, נכון?
מקרה נדיר, אני לא בקי בפרטי ורק הצטרתי מאוד לשמוע שהסטטיסטיקה הכמעט בלתי אפשרית נכשלה הבוקר, ובו רסיסט של מיירט מצליח לפגוע, אם אני מבין נכון, בדבורה. זה כלי השייט אחד הקטנים שיש לנו בצהל.
כן.
עם חייל שעומד על הסיפון ו... וצירוף מקרים נוראי וקטלני.
זה אסון, זה תקלה טכנית, אבל רבים מתושבי הצפון חשים הבוקר שאם צהל ידע לכוון לאלפי רקטות קצרות טווח, כאלה שמכוונות אליהם הבוקר, דווקא כשהייתה כוונה לכאורה לפגוע בתל אביב, הם שואלים למה לא, אם זה בנק המטרות של צהל, למה לא עשו את זה קודם?
תראה, פרופסור אלדר, זה לא עניין של בנק מטרות. אני רוצה להגיד לך רק מהבחינה הגנתית, באמת, מהמקום המקצועי ביותר, לא מהמקום הציבורי, לא מהמקום הפופולרי, בטח לא מהמקום הפופוליסטי. משפטי דין נצרים כדין תל אביב, או דין מטולה כדין חדרה או חיפה, בשיח הציבורי, ולאף אחד אין ויכוח, בטח לא משלושתנו, שדמו של אזרח ישראלי שווה בכל מקום בו הוא מתגורר. צריך לשכנע אותי ככה. אני רוצה רק מן הבחינה המקצועית לנסות ולהסביר שסדרי עדיפויות לאזורי הגנה הגנתיים נבחנים בצורה מאוד מאוד מקצועית על ידי אלגוריתמיקה מאוד מורכבת של תוחלת הנזק, של כמות האזרחים, של כמות האזרחים ושל תוחלת הנזק לתשתיות המבצעיות ולדברים האחרים. וברור לחלוטין, גם אם זה לא נשמע כל כך טוב, אני פשוט אומר את זה ביושר, ששטח פתוח הוא בעדיפות נמוכה על מטולה, ומטולה שהיא מפונה היא בעדיפות נמוכה על אקו שאינה מפונה, ואקו שאינה מפונה היא בעדיפות נמוכה על בתי הזיקוק נגיד בחיפה, ובתי הזיקוק בחיפה הם בעדיפות נמוכה על כנסת ישראל או על...
או על גלילות.
או על... למשל.
זה ביחס לפיזור סוללות ההגנה, אבל פה מדובר במהלך התקפי, מונע. למה לא למנוע קודם?
גם בהגנה וגם בהתקפה, השיקולים הם מרכזיים. הרי את השיקול הזה התמודדנו איתו כשפגע מלאט בתל אביב, ורק 12 שעות אחרי שזה קרה, תקפנו בנמל חודדה בתימן. ואמרו תושבי אילת, מבחינה, זה נשמע מאוד הגיוני, אבל זה לא נכון. נשמע מאוד הגיוני שרק בגלל שנהרג אזרח ישראלי במרכז תל אביב, תקפנו, וזה לא נכון. זה מבחינה מקצועית, אני אומר לך כפקד הגנה אווירית וכחבר פורום המטה הכללי, השיקולים האלה הם בדרך כלל שיקולים מאוד מקצועיים. ברור לחלוטין שהבירה או מרכז העסקים של ישראל, כמו בירת לבנון, בירות, כמו בירת דמשק, וכמו... בירות אחרות, הם גם סמל, הם לא רק אזור צפוף אוכלוסין ומלא בתשתיות ובתוחלת נזק גדולה.
תת-אלוף
ברור מלא לחלוטין, מלא והדבר הזה, הוא מובן, אין ברירה אחרת.
מודים לך על השיחה.
תודה רבה.
רן.
תודה רבה.
לכם, ערב טוב,
בשורות טובות. ערב טוב, בשורות טובות. אורחים ומפיקים אסף ניבו ושר פלסנר, חייל שידור שקד וולפין. אורחי הדיגיטל גיא רביב, עמיתי דויק ואליעזר בן יהודה, פרימו ושר פלסנר עושים עכשיו ספורט, ואני אומר לך, תשמע, הוא צודק. בסוף כן, יש יחס אחר, בירה ומרכז וזה, ונדבר על זה מחר.
יכול להיות שאם היינו מגיבים על אילת, לא היינו צריכים להגיב על תל אביב.